אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
להתעורר, מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח, בהגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'.
שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של להתעורר. את הפרק הזה אני מקליט כבר מטוקיו הרחוקה. מבחינתי האישית, טוקיו היא בית שני, ואני תמיד שמח לשוב אליה. למרות חסרונו של בוזי והאולפן שלנו, אני לא מתכוון לוותר, ואמשיך להפיק את העונה השנייה של להתעורר גם מכאן. באחד הפרקים הקרובים, אספר לכם קצת יותר על המחקר שלי. אבל בפרק של היום, אני מעוניין להרחיב מעט על תמונת העולם הבודהיסטית. ננסה להבין טוב יותר כיצד הבודהיסטים מבינים את היקום, ואיך זה מתקשר לתפיסה הבודהיסטית של סבל ושחרור ממנו. אבל כהרגלנו, נפתח בסיפור. פעם אחת, בא נזיר לבודה, השתחווה בפניו ושאל, אמור לי אדוני, מהו אורכו של עידן, או בסנסקריט קלפה? השיב הבודה, נזיר יקר, עידן הוא פרק זמן ארוך, ארוך מאוד. לא פשוט למנות כל כך הרבה שנים, כי אורכו של עידן יותר ממאות, יותר מאלפים, ואפילו יותר ממאות אלפי שנים. שאל הנזיר, האם תוכל אולי לפחות להמחיש לי מהו אורכו של עידן? השיב הבודה. דמיין לך נזיר הר בצורת מרובע. מרובע ענק שאורכו 10 קילומטר, רוחבו 10 קילומטר וגובהו 10 קילומטר. ההר הזה עשוי כולו סלע גרנית מוצק, ללא כל סדקים או חריצים. והנה, פעם במאה שנה, מגיע איש אחד אל ההר, ומעביר על הסלע החשוף בד משי עדין מברנסי. הזמן שיקח להר הזה להיעלם, להתפורר עד שלא יוותר ממנו אפילו אבק, הזמן הזה קצר יותר ממשכו של עידן אחד, והנדודים במעגל הסבל ארוכים יותר מ100,000 עידנים כאלו. שוב שלום לכם. אז איך הסיפור שלנו קשור לתפיסת היקום הבודהיסטית? דבר ראשון, הסיפור הזה מציג את התפיסה הבודהיסטית של זמן, וכפי שניתן לראות, מושגי הזמן הבודהיסטיים הם עצומים. כלומר, הזמן שיקח לאותו הר להישחק, אם נעביר עליו רק פעם אחת במאה שנה בד עדין, הם אילוסטרציה עד כמה התפיסה הבודהיסטית של הזמן רואה בו דבר ארוך וכמעט אינסופי. מושגי הזמן והמרחב הבודהיסטיים הם אדירים. תיאורי היקום הבודהיסטיים מציגים מרחבים אדירים, אין ספור מערכות עולם, ואת הזמן כמשך אינסופי שבו היקום נבנה ונחרב שוב ושוב במחזוריות ארוכה מאוד ואינסופי. במילים אחרות, לזמן הבודהיסטי ולמורחב הבודהיסטי אין התחלה ואין סוף. אין איזושהי נקודה שבה היקום מתחיל, מקום שניתן לראות בו בריאת עולם. מצד שני, גם אין איזשהו או איזושהי נקודה שבה היקום הזה מגיע לקיצו, איזושהי אחרית ימים. לעומת תפיסות מערביות, העולם איננו איזשהו חלק מתוכנית אלוהית. היקום לא מתקדם באיזשהו קו ליניארי מהרגע שבו הוא נברא ועד לאחרית הימים. היקום הבודיסטי הוא בעל גיל עצום, ולמעשה גילו אינסופי, משום שכפי שציינתי, הוא נוצר ונחרב כל הזמן. אם למשל התפיסה היהודית גורסת שהיקום צר לפני 5,780 שנה, או אם בימי הביניים חישבו מלומדים נוצרים את גיל היקום או את בריאת היקום ל-4,000 לפני הספירה, ניתן לראות שתפיסת הזמן הבודיסטית שונה בתכלית מן התפיסות הללו. זוהי תפיסה שמאתגרת את היכולת שלנו להבין זמן ומרחב ארוכים מאוד ואפילו אינסופיים. ובמובן הזה הסיפור הזה מנסה להמחיש עד כמה גילו של היקום הוא ארוך ועצום. הבדל חשוב נוסף בין התפיסות המונותאיסטיות, היהודית או הנוצרית, לתפיסה הבודיסטית, הוא רעיון הטרנסדנטיות. בתפיסות המונותאיסטיות מתקיים הרעיון שעל פיו האל הוא חיצוני לעולם. וזה מכונה בפילוסופיה טרנסדנטיות. כלומר, האל איננו חלק מעולם התופעות, הוא איננו נתון לחוקים של היקום, הוא איננו כפוף למגבלות של הפיזיקה, ולמעשה הוא נמצא מחוץ ליקום. במובן הזה הוא טרנסדנטי, הוא חורג מהיקום. הבודיסטים אינם מקבלים את התפיסה הזאת, מכיוון שבמרכז התפיסה הבודיסטית ניצבת הסיבתיות. הבודיסטים מבינים היטב את הבעייתיות של תפיסה טרנסדנטית, משום שתפיסה טרנסדנטית היא בעצם מציגה לנו סיבה ראשונית. האל, שהוא סיבת הכל, הוא המקום, הזמן שממנו הכל מתחיל. הבודיסטים אינם רוצים להכניס למשוואה את אם כל הסיבות, איזשהו אל עליון טרנסדנטי, משום שאז באופן טבעי תשאל השאלה, ומה הביא לאל? מהי הסיבה שגרמה לסיבה? ותמיד הרי אפשר לעשות רדוקציה ולנסות להבין מהי הסיבה שקדמה לסיבה הראשונה. לכן, על פי הבודיסטים, כל מה שקיים ביקום, כולל בני אדם, בעלי חיים, ואפילו כפי שנראה אלים, נתון לאותה חוקיות אינסופית של שינוי בלתי פוסק. כלומר, הזמן, המרחב, לא התחיל בנקודה כלשהי, אין אם כל הסיבות, אף אחד לא ברא את היקום, אלא בעצם היקום הוא תהליך אינסופי של סיבתיות. כל דבר בו מופיע ומתפתח, מתקיים, דועך ומתקלה, כמו היקום עצמו. גם כל היצורים בו בעצם עוברים איזשהו תהליך מחזורי של שינוי. אלא שקבועי הזמן משתנים. כלומר, גילו של היקום הוא קלפה, הוא כמה קלפות, והוא ארוך לאין שיעור, בעוד גילם של יצורים שונים, או משך קיומם של יצורים שונים, הוא קצר יותר באופן יחסי כתלות ביצור. אבל ההבדל הזה, ההבדלים האלה בקיום הם כמותיים ולא איכותיים. ובמילים אחרות, אין מי שהחוקיות הבסיסית של שינוי לא חלה עליו. ולכן אין דבר כזה אל עליון טרנסדנטי שהוא מחוץ למשוואה, שהוא תמיד היה ותמיד יהיה, אלא בעצם כל היצורים ביקום והיקום עצמו, כל הזמן נתונים בתהליך אינסופי של היווצרות וכליה. הסיבתיות שמניעה את היקום מכונה קרמה, והיא בבסיסה עיקרון מוסרי. להזכירכם, דיברנו על קרמה בהרחבה בפרק 12 של העונה שעברה, ואתם מוזמנים להאזין לו שוב. אבל כדאי אולי להזכיר קצת מהי קרמה, בעיקר כדי להסביר את הקשר בינה לבין תפיסת היקום הבודיסטית. אז קרמה בפירושה המצומצם ביותר היא סיבתיות, אלא שהתפיסה הבודיסטית לא מבחינה בין פעולה לבין כוונה כאשר מדובר בקרמה. כלומר, לתודעה ולמציאות יש מעמד דומה בכל האמור בסיבתיות. במילים פשוטות, לא חשוב רק מה אני עושה, אלא חשוב לא פחות ולפעמים אפילו יותר, מהי הכוונה שעומדת בשורש הפעולה שלי. לכן, חשוב מאוד להבין שיש הקבלה בין המודל הקוסמולוגי שמציע הבודה לבין התורה הפסיכולוגית שלו. במובנים רבים, היקום הבודיסטי או מפה של היקום הבודיסטי היא לא רק תיאור סכמטי של מה יש ביקום, אלא למעשה הסבר לחוקיות שמסתתרת בבסיס היקום. והחוקיות הזו היא זהה ברמה המיקרוקוסמית, כלומר ברמה הפסיכולוגית האנושית, וגם ברמה הקוסמית. כלומר, כל היצורים נתונים לאיזושהי תנועה מתמדת בין עולמות שונים, שיש בהם דרגות שונות של סבל בהתאם לחוק הקרמה. יצורים שפועלים בצורה מושכלת וצוברים קרמה טובה, יוולדו לעולמות בהם רמת הסבל קטנה יותר. ולהפך, אלא שמנקודת המבט הבודיסטית, וזו נקודה מאוד חשובה, זה כלל לא משנה. מדוע? זה מחזיר אותנו שוב לתפיסת הזמן. כיוון שהזמן הוא כל כך ארוך בתפיסה הבודיסטית, כל היצורים צפויים במוקדם ובמאוחר, לחוות לידות בעולמות של סבל. זאת אומרת, גם אם הפעולות שלנו הן טובות, הכוונות שלנו הן טובות, האופן שבו היקום בנוי, ובעיקר העובדה שהזמן שבו אין סופי, יביא באופן הכרחי לכך שאנחנו נחווה גם עולמות של סבל. יותר מכך, בגלל השינוי הבלתי פוסק, היצורים תמיד חווים חרדה וחוסר ביטחון לגבי הלידה הבאה שלהם. כלומר, עצם הקיום ביקום הזה שבו יש כליה ויצירה בלתי פוסקת, גורם לנו לחוות חרדה וחוסר ביטחון. כי אין לנו דרך באמת לדעת מה יהיה מחר, מה יהיה בעוד רגע, מה יהיה בלידה הבאה שלנו. ואפילו האלים בתפיסה הבודיסטית, שחייהם נמשכים קלפות, עידנים שלמים, והם נטולי סבל לחלוטין, בסופו של דבר, לאחר זמן מאוד מאוד ארוך, נידונים גם הם למוות וללידה מחדש. אז לאחר שהבנו את תפיסת הזמן הבודיסטית ואת הסיבתיות הקרמטית שמניעה את היקום, עולה השאלה איך בפועל מתארים להם הבודיסטים את היקום. הבנו פחות או יותר שהיקום מבחינת הזמן שלו הוא אינסופי, גם כך מבחינת המרחב שלו, שאין לו נקודת התחלה ואין לו נקודת סוף, ושאין בו איזשהו אל בורא או איזשהו יצור טרנסדנטי שאיננו כפוף לחוקיות של היקום כולו, ושאפילו האלים מתים בסוף. וכאן עולה השאלה, אבל איך בפועל מתארים להם הבודיסטים את היקום? מהי המפה שהבודיסטים מציירים להם כדי להבין טוב יותר את המציאות שסביבם ואת האופן שבו היא קשורה לפסיכולוגיה ולתפיסה האנושית? אז כמו שציינתי, בדומה לתפיסת הזמן הארוכה, תמונת העולם הבודיסטית היא מורכבת ומפורטת מאוד. היא כוללת לפחות 33 עולמות שונים ומישורים שונים בתוך העולמות האלה. היום נוכל רק לגעת בקצה המזלג בתמונה הזאת, גם כי אין לנו מספיק זמן, וגם כפי שנראה בהמשך, בעיניי הפרטים האלו פחות חשובים. קיימים 6 סוגים של עולמות, המכונים עולמות התשוקה, שבהם מתים ונולדים יצורים לפי הקרמה שלהם. כלומר, מתוך 33 עולמות הבודיסטים הידועים, 6 הם עולמות של תשוקה שבה יצורים נולדים ומתים. העולמות האלו מכונים גם עולמות הסמסרה, ודיברנו רבות על סמסרה, האי נחת או הסבל הבודיסטי, אבל הפירוש המילולי של סמסרה הוא נדידה או שוטטות. מושג הזה משקף את הרעיון שהיצורים החיים, למעשה כולנו, נעים כל הזמן בין העולמות האלו. כל הזמן אנחנו נעים בין 6 העולמות של לידה, מוות ולידה מחדש, עולמות התשוקה, הקיום בהם מוכתב על פי הקרמה. העולם הראשון הוא עולם האלים, והוא כולל מספר עולמות של יצורים שמימיים מדרגות שונות. חלקם חומריים וחלקם תודעה בלבד. אלו עולמות שמופיינים באושר, שלווה וסיפוק. אך כפי שציינתי, גם האלים הנעלים ביותר שחיים בעולמות האלו, בעולם הראשון ובדרגות השונות שלו, מתים בסוף. זה פשוט לוקח הרבה מאוד זמן. יותר מכך, מכיוון שהאלים חיים חיים מאושרים, ואין להם שום רצון או מוטיבציה לשחרור, משום שהם לא חווים סבל, הם לא יפעלו כדי לשפר את מצבם. כלומר, הם לא יפעלו בצורה מושכלת, ולכן באופן כמעט ודאי, יוולדו לאחד ממישורי הקיום הנמוכים יותר. העולם השני הוא עולם חצי אלים, מה שאנחנו קוראים demigods, אשורה בסנסקריט, ואלו הם בעצם האנטיתזה של האלים. הם מקנאים לאלים, והם עסוקים כל הזמן במלחמה איתם. והעולם הזה בעצם הוא עולם הפוך לעולם האלים, זה עולם שמאופיין במלחמה, כעס ובקנאה. העולם השלישי מבין העולמות האלה הוא עולם בני האדם, שאומנם מכיל סבל רב, אבל הוא גם נחשב בעל הפוטנציאל הגבוה ביותר להשגת שחרור. 3 העולמות הללו נחשבים ל3 העולמות הטובים, לפחות באופן יחסי להיוולד אליהם. זאת משום ש3 העולמות האחרים מכילים סבל רב הרבה יותר, והם בעלי החיים, עולם של בעלי החיים, שזהו עולם שבו היצורים כל הזמן עסוקים בלאכול או לאכל, עולם שהוא כולו פחד, חוסר ביטחון מתמיד מפני מוות. העולם החמישי הוא עולם הרוחות הרעבות, זהו עולם שמאופיין ברעב וצמא בלתי פוסקים וחוסר יכולת לספק אותם. העולם הזה בעצם מוכלס על ידי רוחות של בני אדם שנפטרו, ואין להם קרובים שיספקו את צרכיהם בצורת מנחות ותקסים. אז אותם אנשים בעצם נידונים לחיות באיזשהו עולם שבו הם כל הזמן רעבים וצמאים. במאמר מוסגר אציין רק שהתפקידם של נזירים בודיסטים בין השאר הוא לדאוג לכל אותם מתים שאין להם משפחות, להכיל אותם, לספק להם מנחות על מנת שלא יהיו בסבל בלתי פוסק. העולם השישי הוא עולם השדים או הגיהנום. בתפיסה הבודיסטית יש לנו 8 גיהנומים חמים ו8 גיהנומים קרים, ובדומה לתפיסות אחרות, הגיהנומים האלה הם מקומות נוראים שמופיינים בסבל בלתי פוסק, בין אם זה בצליה באש, כפייה בקרח ועינויים מעינויים שונים שאליהם נידונו היצורים בהתאם לקרמה שלהם, בהתאם לפעולותיהם, לכוונות שלהם בחייהם הקודמים. עכשיו, התיאורים האלה של הגיהנום הם מאוד מאוד גרפיים, והם מתארים עינויים שונים, צליה במחוות או בסיר רותח, פשיטות אור למיניהם, אבל כדאי אולי לשאול מה מבדיל את התיאורים האלו של הבודיזם מתיאורים המוכרים לנו מדתות אחרות. אז כפי שציינתי, היקום הבודיסטי מכיל עולמות רבים ויצורים מגוונים, שדים, רוחות, אלים, שמאכלסים אין ספור מערכות עולם. פי אחד החוקרים מדובר בטריליון מערכות עולם. ובמובנים רבים התפיסה הזאת מאוד עזרה לבודיזם להתאים את עצמו לאמונות מקומיות של תרבויות שונות. בכל מקום שהבודיזם הגיע, בעצם הוא מצא מקום, עולם או מישור קיום שבו ניתן לאכלס יצורים מקומיים, שדים, רוחות, ובמובן הזה ניתן לחשוב על הקוסמולוגיה הבודיסטית כאיזשהו סוג של מפת על שיכולה להכיל את כל היצורים ואופני הקיום האפשריים. כלומר, במובן הזה, הייחוד של הבודיזם הוא בכך שהוא איננו פוסל אמונות אחרות, הוא איננו טוען שבעצם יצורים מסוימים בתרבויות מסוימות הם המצאה ותו לא ואין להם קיום, אלא מציע מקום שבו הם יכולים להתקיים. ובמובן הזה זוהי מפה שהיא מאוד מכילה מצד אחד, והיא לא מדירה אף יצור, בין אם זה שד מקומי, רוח יער, אלים הודים, רוחות המתים וכיוצא בזה. מצד שני, המפה הזאת מאפשרת לבודיזם להכיל את החוקיות שלו ואת התיאוריה הבודיסטית על כל המצבים הללו גם יחד. כלומר, לא משנה במה אתם מאמינים, בין אם זה באלים, בשדים, בכל מיני רוחות, אל תתפתו לחשוב שיש קיום כלשהו שחורג מהחוקיות הבודיסטית של קרמה וסמסר. מה שהבודיסטים עושים מבחינה פילוסופית מאוד מעניין. הם אומרים, כל מצבי הקיום המוכרים לכם, וגם אלו שאתם לא מכירים אותם ברמה חושית, ברמה שנפגשתם מהם, או ברמה פיזית, כל המצבים האלה קיימים, יש להם מקום בתפיסה הבודיסטית, אבל כולם גם יחד, כל היצורים האלה, אינם חורגים מהחוקיות הבודיסטית, של קרמה וסמסר. אז אם להמחיש את זה יותר טוב, זה לא משנה אם יש איזשהו שד, אם יש איזשהו מלאך או רוח רפאים, כולם ביחד הם נתונים לחוקיות של סיבתיות מוסרית, כלומר, הפעולות הקודמות של אותם היצורים, הם אשר הביאו אותם למצב הזה. לכן, פחות חשוב להעמיק בתיאורי היקום הבודיסטי מבחינתנו, ויותר חשוב להבין את העיקרון שעומד מאחורי התיאורים האלה. כלומר, הרעיון של זהות בין המקרו למיקרו, ואת הקביעה שלפיה כמו שעיקרון הקרמה מכתיב את הרגע הבא, הוא גם מכתיב את הלידה הבאה שלנו, את זו שהייתה לפניה וזו שתבוא בעקבותיה. לכן היקום הבודיסטי זה לא רק טופוגרפיה של שמיים, גיהנום, אלא העיקרון שמסתתר מאחוריהם. והעיקרון הוא שהשינוי הוא בלתי פוסק, והאופן שבו היצורים החיים מתכוונים אל העולם, מכתיב באיזה עולם הם יתקיימו בכל רגע ורגע. אם הם מתכוונים אל העולם מתוך קנאה וכעס, אז הם יהיו בעולם של החצי אלים, הדמיגודס. אם הם מתכוונים אל העולם מתוך חמדנות וצורך בלתי פוסק לספק תשוקות, הם יהיו רוחות רעבות או בעלי חיים. ולכן המוות הפיזי והלידה מחדש, הם בסך הכל שינוי כמותי ולא איכותי. וזוהי נקודה ששווה לעמוד עליה. הרבה פעמים אנשים תוהים מהי לידה מחדש. איך אפשר להבין לידה מחדש בתפיסה הבודיסטית? אני שומע לא פעם שאלות כמו, אם אין אני, אז מה נולד מחדש? חשוב להבין שלפי תפיסת העולם הבודיסטית, המוות איננו שונה באופן איכותי מהמעבר בין רגע לרגע. כלומר, בכל רגע אנחנו חווים סוג של מוות, אנחנו לא אותו דבר כמו שהיינו לפני רגע, אנחנו השתננו, איבדנו דברים מסוימים, רכשנו דברים מסוימים, אנחנו חלק מהשינוי. כמובן שהמוות הוא שינוי חריף יותר. אנחנו מאבדים את הגוף שלנו, אנחנו מאבדים חלק גדול מהזיכרונות והידע שלנו, אבל בדומה למעבר מכל רגע ורגע, חלקים מהתודעה שלנו, חלקים מהגוף שלנו, ימשיכו לעד להתגלגל בעולם, ימשיכו לעד להתקיים במעגל הסמסרה, ויקבלו למעשה קיום מחדש באחד העולמות. הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, היא הדמיון שקיים או לא קיים, בין התפיסה הבודיסטית, תפיסת העולם הבודיסטית, לפיזיקה המודרנית, והאופן שבו המדע מתאר לנו את היקום כיום. אז ב-50 שנה האחרונות לא מעט חוקרים הצביעו על דמיון בין הקוסמולוגיה הבודיסטית לבין הפיזיקה והאסטרונומיה המודרנית. ואין ספק שכמה מהתפיסות הבודיסטיות, למשל על גודלו של היקום, גילו, העובדה שהוא מתרחב ומתכווץ וכיוצא באלה, מתיישבות יותר טוב עם הפיזיקה המודרנית, ודאי יותר טוב מאשר הקוסמולוגיה היהודית נוצרית. יותר מכך, הרעיון שדיברנו עליו שאין אל בורא שהוא חיצוני למערכת ומפקח עליה, אלא שבעצם יש מערכת חוקים אחידה שפועלת על היקום כולו וכלל היצורים בו, מאוד מאוד תואמת לתפיסה המדעית של חוקי הפיזיקה וחוקי הטבע. אבל יחד עם זאת, דרושה גם מידה רבה של זהירות כאשר אנחנו עושים את ההשוואה הזאת. משום שמבחינת המדע, אם אנחנו מבינים את התיאורים הבודיסטיים והעולמות השמימיים והגיהנומים כפשוטם, הרי בעצם הם לא יותר מדעיים מגן העדן הנוצרי או היהודי. לכן, החשיבות של התורה הבודיסטית היא לאו דווקא במפה הקוסמולוגית שלה של היקום, אלא דווקא בהקבלה שהיא עורכת בין התודעה לבין היקום. וההנחה הבסיסית ביותר לבודיזם, שאותם תהליכים שפועלים בתודעה שלנו, זהים לאלו שפועלים ביקום. כלומר, בעיניי ראוי יותר להבין את הקוסמולוגיה הבודיסטית כטופוגרפיה של התודעה. זוהי בעצם מפה משלימה לפסיכולוגיה הבודיסטית, שמדגישה שהתודעה האנושית היא לא יותר מתמונת מיקרו של היקום כולו. לכן, אין זה באמת משנה אם אנחנו מקבלים את העובדה שהקיום ממשיך לאחר המוות, או שיש אלים ויש דים ויש עולמות של רוחות רעבות וכיוצא בזה. מה שחשוב להבין שהאופן שבו אנחנו חווים את העולם, בין אם אנחנו חווים אותו כגן עדן או כגיהנום, כרוח רעבה או כמו חיה, זה בעיקר פונקציה של מצב התודעה שלנו. ומצב התודעה הזאת ניתן לשינוי באמצעות מודעות ובאמצעות התכוונות נכונה. עד כאן להפעם. אני רוצה להודות ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על החסות והתמיכה, לדוקטור בוזי רביב היקר מרדיו BGU שממשיך ללוות אותנו מרחוק. אם יש לכם שאלות או תגובות, אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אם אתם מאזינים לפרק בספוטיפיי או באפל מיוזיק, אל תשכחו לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע ליותר אנשים. וכמובן, אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לחלוק אותו עם חבר או חברה. להשתמע.